אנחנו בפרשת בשלח. תשימו לב שכמה פעמים כתוב שהעם האמין, והראשונים מחלקים בין הרמת אמונה שהייתה כל פעם. עם ישראל ראה במצרים את המכות, שהראו להם מצד אחד שהם עם אחר, וזה דבר חשוב. הראו להם שהקדוש ברוך הוא שולט בעולם, הקדוש ברוך הוא אכפת לו מה הולך בעולם, יש שכר ועונש, הקדוש ברוך הוא מדבר עם נביאו, יש נבואה, כל יסודי אמונה בעצם הם ראו כבר במצרים. אבל יש להם דבר אחד שהם לא מבינים, וזה הנהגת הבורא. וזה אחד מהקשיים שהולכים לאורך זמן, וילוו אותנו עד מעמד הר סיני. אלא מה? שחזל אומרים לנו, שכשהם היו על הים, הם ראו מעשה מרכבה. מה זה מעשה מרכבה? מעשה מרכבה זה איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. זאת אומרת, שכשהם עמדו על הים, הם יכלו להסתכל אחורנית, לראות את העבר, לראות את ההווה, ולהבין איך הקדוש ברוך הוא הביא אותם מההתחלה עד פה. היה להם יכולת להבין דרכי השם בעולם, וזה אחד מהאתגרים הקשים מאוד של כל אדם בעולם, מאברהם אבינו עד משה רבינו. חזל שוב ושוב מדגישים לנו, זה קושי, זה קושי של אדם מאמין. אז מצד אחד אני יכול לגבות את יסודי אמונה, מצד שני אני רואה צדיק ורע לו, צדיק וטוב לו, רשע ורע לו, רשע וטוב לו. אני רואה חוסר עקביות לנגד עיניי, אני לא, אין לי הבנה, אין לי תשובה, אז אני צריך להתמודד. עם ישראל יש לו רגע על הים שהוא מסתכל אחורה, מסתכל על ההווה, מסתכל קדימה, ויש לו הבנה. הוא פתאום מבין את גלות מצרים. נכון. בוא נחכה שנגיע לחטא העגל ונדבר על זה. זאת אומרת, התשובה הפשוטה זה שתמיד נשאר בחירה חופשית. התשובה הפשוטה זה שכמה שאתה הבנת, כמה שאברהם אבינו יכול למסור את נפשו בכבשן האש, אבל עדיין כשיש עקידה שזה הקדוש ברוך הוא סותר את עצמו, מבחינה אמונית הוא לא יודע איך לפרש. אתמול אמרת לי ככה, היום אמרת לי ככה, אני לא יודע מה פשט. המדרש אומר שאברהם אמר אחרי העקידה, ריבונו של עולם, היו לי הרבה שאלות עליך כששאלת אותי. אני לא ידעתי. הרבה תשובות היו לי לומר לך. והגדלות היא שהשאלות לא סותרות את האמונה. זאת אומרת, מצד אחד בניתי מערך אמוני, הגיוני, אני מבין שהקדוש ברוך הוא כל יכול, שולט בעולם, יש לו רצונות, והוא ציווה אותי כך. תשאל אותי מה ההיגיון בזה? אני לא מבין. לאברהם לא היה תשובה. עם ישראל, אז התשובה הפשוטה היא, כן, ראינו עד כה, אבל מי כה אני לא מבין. יש שמפרשים, וראית את אחוריי ופניי לא יראו, במבט לאחור תוכל להבין את דרכי. בהווה בעתיד אתה לא יכול, זה לא שייך. האדם לא יראני אדם בחי, זה חלק מהחיים, שהאדם צריך להתמודד עם זה שהוא לא מבין. עם ישראל נשלח, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי קרוב הוא, פשט אחד, הקדוש ברוך הוא עוד לא רצה אותנו בארץ ישראל. כי קרוב הוא, כי קרוב הדבר שהם רואים שם את הגופות של בני אפרים שיצאו לפני הקץ, בני אפרים שהעצמות שלהם היו שם עד הנבואה של יחזקאל, וזה היה מרתיע את עם ישראל. פה יש אבן עזרא חשוב שהקדוש ברוך הוא לא משנה אופי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מנחה הרבה דברים בעולם, אבל הוא לא נכנס לאדם. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. מי שאתה, זה הבחירה שלך. יש לך דברים שמולדים מבחינת נטיות, אבל זה הבחירה של האדם. אז הקדוש ברוך הוא אומר, פן ינחם עם בראותה מלחמה, אז כל הניסים, קריאת ים סוף אפשר לעשות, עננים אפשר לעשות, ענני אש, כבוד, הכל אפשר. אבל להתערב במי אתה והבחירה שלך, זה הקדוש ברוך הוא לא מתערב. זה החיות של האדם לפתח, להתמודד בניסיונות של החיים. ויסב אלוקים את העם, חזל דורשים, ויסב אלוקים את העם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות הסבה, שאנחנו מסובים בליל הסדר. וחמושים עלו בני ישראל ממצרים, ידוע, או עם כלי זין, שצריך בור מאיפה היו להם, או אחד מחמש, שדיברנו בשבת, שזה אומר ששמונה מיליון מתו, שזו אולי השואה הגדולה בהיסטוריה של עם ישראל. ויקח משה את עצמות יוסף עמו, אז יש פה דיונים. קודם כל, משה היה היהודי הכי עני בזמן יציאת מצרים, מבין כל עם ישראל, מי היה הכי עני? משה רבינו. אני רוכב על החמור, כשהנביא בישעיה אומר שהמשיח יהיה אני רוכב על החמור, הרמב"ן מסביר, כדוגמת משה רבינו. אני רוכב על החמור, רוכב על החומר. החומר זה לא מה שמעסיק אותו. כל עם ישראל הולכים לקבל את הכלי חסף וכלי זהב מהמצרים. ומה משה עסוק? הוא הולך לאסנת לברר איפה יוסף קבור לעמוד בשבועה. יוסף, יוסף, הגיע הזמן לצאת ממצרים. שח בת אשר. תודה. הולך שח בת אשר. תהיתי, נכון. שח בת אשר, שהיא עוד זוכרת איפה יוסף קבור. מחלוקת בחזל, האם הוא היה קבור בין הפירמידות, בין הקבורות של המלכים שם, או שהוא היה קבור בנילוס, בארון של עופרת, שלא יוכלו להוציא אותו ממצרים, או שהמים של הנילוס יתברכו ממנו. יש את המדרש המפורסם ממלא שור, שמשה רבינו הולך, פשט אחד, מדרש אחד אומר שיוסף הלך, משה הלך ואמר, יוסף, יוסף, הגיע הזמן שעם ישראל צריכים להיגאל. אם אתה מגלה את עצמך מוטב, ואם לא פטורים לנו משבוע שהשבעת אותנו, ואז או בפירמידה התחילה להתנענע ארונו של יוסף, או ארון עופרת צף למים, צף על פני המים, או שהוא לקח פתק, טס של זהב, כתב עליו עלי שור, והשם המפורש מאחורה. זה פשט אחד. ואז הלך מאחוריו מי? אותו ילד. מי היה אותו ילד? מיכה, יפה. אותו מיכה שמשה ראה בלבנים ולא רצה שימות, והקדוש ברוך הוא אמר, תוציא ילד אחד מהלבנים, תראה מה יקרה איתו, ומשה הציל את חייו. ומעניין שמיכה, דווקא הוא שם עם משה, כולם הולכים אחרי הכסף והזהב, ומיכה הולך אחרי משה. ומיכה לוקח את הטס מהמים, ואחר כך כשכולם זורקים משהו לקור של זהב של אהרון הכהן בחטא העגל, הוא זורק את העלי שור עם שם המפורש, ובאמת עולה שור מכוח הטס הזה. אז משה לוקח את עצמות יוסף עמו, כי השביע ישביע בני ישראל פקוד יפקוד, והתורה בעצם מזכירה לנו את הקוד, ושימו לב לכפילות, שהגאולה היא תמיד בלשון כפל, גם השבת היא תמיד בלשון כפל, שמור וזכור, שבת זה גאולה קטנה פרטית לכל אדם, מן הגאולה הגדולה, וביסו מסוכות, זה גם צריך ביור, פה אנחנו רואים שהם התחלת דרכם הייתה בסוכות, ועל פניו היו שני סוכות, היה סוכות בגבול כניסת ארץ ישראל, והיה סוכות פה, בגבול יציאת מצרים, נכון? ולמקנה הוא עשה סוכות, אז יש, השאלה היא כנגד איזה סוכות אנחנו עושים את חג הסוכות. והשם הולך לפניהם יומם, צריך ביור למה זה מידת הדין והשם. בעמוד אש, זאת אומרת שזה היה עמוד אש שיכל להעיר לשני מיליון איש, אז צריך להבין איזה גודל היה עמוד אש הזה. לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה, חזל דורשים שהשלימו זה את זה, ומפה אנחנו לומדים הלכה, שכמו שעמוד האש הגיע לפני שעמוד הענן שקע, ככה צריך להדליק נרות שבת לפני שהשמש שוקעת, זאת אומרת לפני שנהיה לילה, ברור לפני השקיעה, אלא לפני שהשמש יורדת ברמה שהאש כבר תהיה עוד לפני שנהיה חושך. זאת אומרת, לא בדקה שתיים לפני השקיעה, אלא 10 דקות, 20 דקות, תלוי איפה בן אדם גר, מה מהירות השקיעה. אבל חוץ מזה שצריך תוספת שבת, וחוץ מזה שצריך להדליק לפני השקיעה, צריך גם את העניין הזה שלא ימיש. העניין שלא ימיש הוא גם כן עניין מוסרי. אתה מנחה בן אדם במדבר. אתה יכול להשקיע את הענן, ואז להוציא את האש, ויהיה רק שנייה שבן אדם יעסס, כי יש לו חושך, כי אין לו את זה, לא, הקדוש ברוך הוא קודם מעלה את האחד ואז מסיר את השני. זה מידה טובה. שבן אדם בא לספר סיפור, אתה לפעמים יכול, וזה מאוד מפתה. הייתי בדרך ופתאום הבלמים לא עבדו, נכון? לא, תתחיל עם הסוף. שימו לב שרשי עושה את זה הרבה פעמים בתנך. אתה מתחיל עם הסוף. הכל היה בסדר. עכשיו בוא תשמע מה קרה לי בדרך. שמה? זה אנחנו רואים פה את מידת הקדוש ברוך הוא, קודם בעמוד אש ואז שקע עמוד הענן. אנחנו חוזרים וחונים לפני פי החירות, זה אנחנו רואים פה את מידת הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא כן משחק טריקים. מצד אחד אין הקדוש ברוך הוא בא בקנוני עם בריאותיו, בטרוני עם בריאותיו, מצד שני הקדוש ברוך הוא כן עושה דברים עם נבל, אם יקש תתפתל, הקדוש ברוך הוא, כל אחד לפי מידתו. זאת אומרת, כשכל אלוהי מצרים נשמדו, את זה הקדוש ברוך הוא ישיר, להטות את מצרים, לחשוב שהאלוהים הזה יש לו כוח למנוע מעם ישראל לצאת. שוב, אנחנו חוזרים למחלוקת ראשונים שהזכרנו שבועות קודמים, האם יש דברים בגו, אין דברים בגו, האם לעבודה זרה יש כוחות או אין כוחות, יש שסוברים שהיו פה כוחות כישוף, שאף אומה לא יכלה לצאת מעבר לבעל צפון. זה הגביל את כל העבדים מלברוח, וזה למה שהקדוש ברוך הוא אמר להם, תחוב תעמדו שם, כי המצרים מאמינים שמכוח בעל צפון אף עבד לא יכול לצאת. אז שוב, אותה מחלוקת ראשונים שהזכרנו, האם זה היה אמיתי או לא היה אמיתי, אבל פה זה ודאי לא היה אמיתי, רק הקדוש ברוך הוא רצה להטות אותם, וככה גם בתי דין יש להם זכות לעשות כמידת הקדוש ברוך הוא. זה מה ששלמה עשה, נכון? תנו לי את הילד. מה? אוקיי, זה לעבוד על אנשים. ויכבדה בפרו ובכל חילו. יש עניין של וידעו מצרים כי אני השם. יש עניין שכל העולם ידע. ופרו הזה עוד יחיה להיות מלך נינווה, הוא יחיה הרבה מאוד שנה, כדי להיות מלך נינווה בזמן לקראת חומן בית ראשון. כדי שהוא יוכל לפרסם את זה שהקדוש ברוך הוא, מה הוא עשה למצרים. וזה העניין שהזכרנו, שבמכות כתוב, יש עניין שכל העולם ידע. ויקח 600 רכב בחור, הזכרנו את שיטות הראשונים, שבגלל זה הקדוש ברוך הוא נתן להם את ההיצעה, שכל מקנה שיהיה בבית יחיה, בין במכת דבר, בין במכת ברד. הירא את דבר השם, הניס את מקנהו. וזה מה שחזל אומרים לנו, שגם הירא את דבר השם, תראו מה הם יהיו מסוגלים לעשות. ובני ישראל יוצאים ביד רמה, יש אומרים שזה דגל. ופה אנחנו רואים את החשיבות, שיהיה דגל לאומה. וירדפו מצרים אחריהם, והשיגו אותם חונים על הים. חזל אומרים משל למה הדבר דומה, למלך שהיה בדרך ושמע בחורה צועקת. הלך והציל אותה מהליסטים. לימים רצה המלך לדבר איתה, והאישה לא רוצה לדבר איתו. כל פעם שהוא מבקש היא לא מעוניינת. מה עשה? שכר ליסטים, אמר להם תחו, תחכו, כשהיא יוצאת, תתקפו, ואז היא תצעק ושוב אבוא והציל אותה. ככה הקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל. וזה הסתכלות חשובה על הניסיונות של האדם בעולם הזה. הרבה פעמים כשבן אדם עומד מול ניסיון, אז התחושה היא ריבונו שלו, מה עשית לי? ההפך, מה עשיתי? רציתי שתדבר איתי. אותו דבר כמו אותה אישה. מה עשיתי? דבר איתי, בשביל מה אני פה? כל העניין של תפילה, תפילה דאורייתא, זה כשבן אדם בעצרה שיתפלל. וזה האומה הזאת, זה משל למה הדבר דומה, חז"ל אומרים יונתי בחגבי הסלע, יונה שאפה והנץ רודף אחריה, והיא הולכת לחריץ שבין הסלעים, שהנץ לא יוכל להיכנס, היא מתחילה להיכנס, היא רואה את הנחש שהס לפניה, הנחש לפניה, הנץ מאחוריה, לאן היא תלך, מתחילה לנפנף בכנפיים, שתי מדרשים, מדרש אחד מרימה את עינה לשמיים ובוכה, מדרש שני מנפנפת בכנפיים, כדי שהאדון שלה ישמע ויבוא ויציל אותה. ככה עם ישראל, הכנפיים שלנו, אנחנו כמו היונה, מסתכלים קדימה, יש את הים, מאחורה יש את המצרים, לשני הצדדים יש את המדבר, אין לנו לאן לברוח. מה הם עושים? השמיני את קולך, הקדוש ברוך הוא רוצה את תפילותינו. וזה יסוד שהרבה פעמים דווקא כשבן אדם צריך את היסוד, הוא שוכח אותו. דווקא כשהוא צריך להתפלל, לא בא לו להתפלל, כי הוא מאשים את השם במקום לומר, רגע, הוא פרו הקריב, מה דורשים חז"ל? פרו הקריב את עם ישראל לקדוש ברוך הוא. הוא היה הגורם שעם ישראל יתקרב לקדוש ברוך הוא. ויאמרו אל משה, המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר, אומר הרב הירש, פה אנחנו רואים את ההומור היהודי. תשימו לב להומור. היה חיסרון בקברים במצרים? בשביל זה הבאת אותנו פה? אז רואים שזה, הרב הירש אומר שמכוח זה שתמיד התמודדנו עם קשיים, אז פיתחנו את ההומור, כי זה נותן לבן אדם את הכוח להתמודד, ובגלל זה אומר לאורך ההיסטוריה, הרבה פעמים היו לך, האלה שהצליחו בהומור היו דווקא יהודים. חז"ל דורשים שהיו שלוש כיתות, היו כאלה שאמרו מה שהשם אומר נעשה, היו כאלה שאמרו מה נעשה, היו כאלה שאמרו למה הוצאת אותנו ממצרים. עם ישראל נחלק בתגובות למשה. מה משה אומר להם? התייצבו, ראו את ישועת השם. כי אשר ייתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. יש ראשונים שאומרים שזה מצווה, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. ויש אחד מהראשונים שמזכיר שהרמב״ם היה חותם את המכתבים שלו, אני רב משה בן מימון, שובר על שלושה מצוות כל יום שאני חי פה במצרים. זאת אומרת, הרמב״ם סובר שזה אסור. יש ראשונים שסוברים שזה מצווה, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. שיש איסור לחזור למצרים. יש מחלוקת, האם זה דווקא מארץ ישראל, יש דיון בראשונים, ברשב"א, בתלמידי הרשב"א, האם זה דווקא לצאת מארץ ישראל למצרים, או יש, לא תוסיפו לראותם עוד, יש איסור לחיות שם, לבקר שם, לגור שם, הרי הייתה קהילה גדולה באלכסנדריה של מצרים, בכנסת שהיה כל כך גדול, שהיו צריכים לנפנף בדגלים, כדי שאנשים ידעו מתי לענות אמן, הגמרא אומרת בסוכה. טוב. היה גם את המקדש, כן, שבנו שם, כן. בפשט זה האנשים. אין הכי נעמי, כבר מת. נכון, אני אומר, הפשט הוא, נכון, אתה צודק, הפשט הוא שזה על האנשים, אבל יש דורשים שלא. אה... דבר אל בני ישראל וישאו, וזה מהלך מאוד חשוב באמונת האדם. הרבה פעמים בן אדם מסתכל והוא לא רואה את הפתרון, ובגלל שהוא לא רואה את הפתרון קשה לו להתפלל. מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה? סע. מה זאת אומרת סע? יש ים, איך אני אסע? לא, לך יש ים, לי אין ים. אנחנו צריכים לזכור, אנחנו מדברים לפני אחד שהוא כל יכול, אז אין הגבלה, ההגבלה היא שלנו. אנחנו לא צריכים למצוא את הפתרון לקדוש ברוך הוא. הרב משה פיינשטיין אומר שזה היה טעות של בני גד ובני ראובן. לפעמים כשבן אדם מדבר, הוא צריך לדבר פחות. הוא צריך להציב את מה שמעניין אותו, ולתת לגדול לפנח איך עושים את זה. בני גד ובני ראובן באים ונותנים אלף שיקולים למשה רבינו. תראה, אנחנו ככה ויש צון ככה ויש רווח ככה ויש אדמה ככה. עם כל הכבוד. באתם לשאול שאלה, תשאלו את השאלה, אל תתחילו לעשות את השיקולים שלו. אתם אחרי שהצבתם את הנתונים שהוא צריך, תנו לו לעשות את השיקולים. זה היה טעות בגישה שלהם. משה אומר להם, מה, אתם מתחילים לומר לי שהצון יותר חשוב מהילדים? זה מה שחשוב לכם? עם ישראל עומדים מול הים. מה הקדוש ברוך הוא אומר? מה אתה מדבר? תיסע. הרבה פעמים בן אדם עומד מול אתגר שהוא לא רואה איך הוא יפתור אותו. הוא צריך לדעת, אני צריך להתפלל. זה שאני לא יודע מה יהיה הפתרון, זה התפקיד של הקדוש ברוך הוא, אז אין לי פתרון. אולי לא יש פתרון. הרב פסן זצ"ל, כשהוא היה חולה לקראת סוף ימיו, אז היו לו שני מחלות שסתרו זה את זה. היה לו בעיה בלב, והיה לו פרקינסונס. אז התרופות לפרקינסונס הזיקו ללב, והתרופות ללב הזיקו לפרקינסונס. אז היה מצב שכבר לא ידעת למה להתפלל, אז התפללנו שיהיה לו רפואה שלמה. יום אחד הוא ניגש לרופא, והרופא אומר לו, שמע, אני חושב שבכלל היה דיאגנוזה מוטעת, כי הדברים לא מתאימים, כי יש פה כמה דברים שלא מתאימים, נראה לי שמה שיהיה לך כל הזמן זה Lyme disease. ואם היה לך Lyme disease, נוכל לרפות אותך. זאת אומרת, תוך רגע, כל המציאות התהפכה על פניה. בסוף זה לא היה זה. אבל כל הזמן אנחנו לא ידענו איך נצא מזה. זאת אומרת, כל התרופות שהיו לרופאים, לא היה להם אפשרות בעצם להציל אותו. אבל תוך רגע, פתאום זה נראה אחרת. אני לא צריך לדעת את הפתרון. אתה רואה ים, הקדוש ברוך הוא לא רואה ים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, סע. יש הרבה מדרשים, יש את שיטת הרמב״ם וחלק מהמדרשים, שם ישראל הלכו בצורה של חצי עיגול, הם יצאו שוב בצד המצרי, ואז כל העניין של יציאת מצרים היה בעצם להטביע את המצרים. יש מדרשים שעם ישראל בים סוף היה להם 12 שבילים, הרמב״ם בפירוש המשנה בפרקי אבות, 10 ניסים על הים, אז הוא מצטט את המדרש, הוא לומד שהיו לנו באמת 10 ניסים על הים, כמו שחזל אומרים, שהיו להם חלונות שקופים, והם ראו אחד את השני בים כשהם עברו, והיו להם פירות גדלים בתוך המים, והיבשה שהם עברו בה, הכל נס. טוב, יש מחלוקת ראשונים האם המצרים ידעו שהם נכנסו לים. זאת אומרת, הפסוק מתאר, ויהי ענן והחושך וירת הלילה. מה קרה? אז חלק מהראשונים לומדים שהמצרים ימשיכו להתקדם תוך כדי שהם לא רואים לאן הם הולכים. היה חושך. ובבוקר, ויהי באשמורת הבוקר, פתאום הם מסתכלים והם באמצע הים, ואז הים נופל עליהם. זה יותר רגיוני. יש מדרש שאומר שבעצם המצרים עמדו, ראו את קריאת ים סוף, אמרו, טוב, אנחנו רוטפים אחריהם, אז זה רשות. אתם רואים נס כזה, אתם עדיין רוטפים. יש מדרש שאומר לסוסתי ברכבי פרודי מתי חייתי, שהפסוק בשיר השירים מתאר שהקדוש ברוך הוא עשה דמות סוסה, סוסיה, לא יודע איך אומרים, לסוסתי ברכבי פרו, שהקדוש ברוך הוא הופיע על הים כאילו הוא רוכב על סוסה, והסוס של פרו ראה אותה והתלהב והתחיל לרוץ אחריה. הסוס של פרו דהר קדימה, שאר הסוסים דהרו קדימה. ואז נוצר מצב שבעצם המצרים זה לא אחד מהעבירות שלהם. זה כבר היה בעל כוחם. הריצה לים. חזל דורשים שאנחנו אומרים בהגדה שלקו על הים. נכון? 50 מכות לקו על הים, 200 מכות לקו על הים, מחלוקת כמה, אבל לקו על הים. אז זאת אומרת שכשהם עמדו על הים, פתאום התחיל להיות להם פצעים, התחיל להיות להם קינים, כל המכות שהיה להם במצרים חזרו על עצמם. פי כמה. ואז אנחנו רואים רשות עוד יותר גדולה. כי זאת אומרת, למרות כל המכות שהם סבלו, הם ממשיכים לרדוף. איזה מין אנשים הם? זאת אומרת, זה מראה לנו את החוזק לב שהיה להם כל כך חשוב לשבד את ישראל. אז אולי אנחנו לא צריכים להתפלות כשאנחנו רואים שהאויבים שלנו, גם על חשבון עצמם, מוכנים לבוא ולהזיק לנו. כי הרי הם לקו פי 5, פי 4, הם לקו פי כמה על הים ממה שהם לקו במצרים. ועדיין הם המשיכו לרדוף. ולא קרב זה אל זה כל הלילה, חזל דורשים זה מלשון וקרב זה אל זה ואמר, שהמלאכים נקרבים זה לזה ושרים שירה. אותו הלילה הקדוש ברוך הוא אומר, אין שירה. אז למה עם ישראל יכול לשיר שירה? כי עם ישראל יש לו אחריות לשיר שירה. השיקול הזה של מעשה ידי טובים בים זה שיקול של שמיים. זה לא שיקול שלנו. אנחנו צריכים תמיד להבחין בין עם למלאכים, בין עם ליחיד. העם אסור לו להיות קטן. העם צריך לשיר על הישועה. זה שהישועה באה על ידי שהם נהרגו, זה לא בעיה שלי, זה בעיה של שמיים. מלאכי השרת לא יכולים להשיר שירה. עם ישראל חייב להשיר שירה. והמים להם חומה ממינם ומשמאלם, חזל דורשים, בזכות המצוות שיש להם ממינם, יש דעת לעמוד, תורה, משמאלם, יש להם תפילין, מלפניהם, ברית מילה, מאחוריהם, התלית, ומפה בסיס למנהג, שזורקים את התלית עם כל הציציות לאחור, רק שבן אדם מתעטף בציצית. הרי לכאורה לא צריך. מה העניין? כי כתוב במדרש, שציצית מאחוריהם, שזה הזכות שציצית מאחוריהם כשהם נכנסו. אולי נדלג לעמלק רגע, עמלק זה גמטריה, הלא ברחל עבדתי עמך. ברחל גמטריה עמלק, זרעו של רחל, ברחל, הוא הזרע של רחל, הם אלה שנאבקים בעמלק. ברחל, כתוב, הלא ברחל עבדתי עמך. ברחל זה גמטריה עמלק. ברחל, זאת אומרת, הזרע שברחל, הבית, שתי הצאצאים של רחל, הם אלה שנלחמים בעמלק. בין אם זה צאצאי בנימין, שזה מרדכי, איש ימיני, בין אם זה יהושע, שבחר לנו אנשים שנלחם בעמלק, זה תמיד אלה שנלחמים בעמלק. אז בסוף הפרשה, עמלק תוקף. תשימו לב, הם רואים עמוד אש. הם רואים עמוד אש בגודל שמאיר לשתי מיליון איש. הם רואים עננים. מה אתה נאבק? לכאורה אין שום היגיון להיאבק. לא, יש היגיון. יש גישה שאומרת, אני רוצה לנצח. יש גישה שאומרת, אני רוצה להשמיד את האחר. והתפקיד של המלאק תמיד זה להשמיד את האחר. הוא לא הולך לנצח, אבל הוא רוצה להשמיד את האחר. המלאק יודע שיש שני כוחות בעולם. שימו לב, אנחנו ראינו את זה גם עם הנאצים. עד הסוף, היה להם אינטרס להשמיד אותנו. זאת אומרת, הם כבר ידעו שהם איבדו את המלחמה. זאת אומרת, להם אין רווח. אבל כמו שהיטלר כתב, כל עוד שיש יהודי בעולם, זה איום על העולם. כי היהודי הוא איך אומרים קנשנס בעברית? המצפון של העולם. היטלר כתב שאם יישאר יהודי אחד, ילד שלא גדל יהודי, ולא יודע שהוא יהודי, ויגדל, אותו ילד בסוף יעורר מהלך של מצפון של עולם. של עולם שיתקדם לכיוון של טוב, של מצפון, שהיטלר קרא לזה חולשה. הוא אמר, זה לא משנה אם יהיה לו חינוך או לא יהיה לו חינוך. הניצוץ הזה שבתוכו, זה מה שמאיים על העולם. הוא אומר, מאיים על העולם, כי הניצוץ הזה זה ניצוץ של טוב. והוא קרא לטוב חולשה. שבת שלום.